שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זאבי, והיום אני מארח את אדיב כהן, אדריכל, אבל לא סתם אדריכל, יש לו סיפור מאוד מאוד מעניין, ואני אתן לו את הכבוד ככה להציג את עצמו, לספר ככה על המשהו המאוד מאוד מיוחד שהוא עושה, ואולי... אולי זה גם הפתרון למשבר הדיור. תודה למחשבה. מה העניינים אדיב, מה שלומך?
תודה,
הכל בסדר. הכל ברוך הבא לפודקאסט.
תודה רבה.
אז בוא, אתה יודע, ככה, תשתף ככה בכמה מילים, ככה מי אתה, מה אתה עושה, ומשם נצלול ככה לסיפור, איך התגלגלת לתחום המעניין הזה.
טוב, אז אני אתחיל קודם מתיקון קטן.
כן.
בהכשרה אני אנדסאי אדריכלות, שלא יהיה... מקומות לא נעימים בהגדרות, ומה שחשוב מבחינתי זה העבודה, פחות ההגדרה. אז מה שאני עושה, אני מתכנן בתי מגורים ממכולות ממוחזרות. בעצם אנחנו לוקחים קונטיינרים שהם משומשים, ואיתם אנחנו בונים את הקונסטרוקציה של הבית. כשאנחנו מלכתחילה מכינים את היסודות ואת הממד, על זה אנחנו מלבישים את הקונטיינרים, ואחר כך עוברים לגימורים של הבית. זאת בעצם שיטת בנייה אחרת, שמה שעומד מאחוריה בעצם זה בנייה אקולוגית וממוחזרת, כי בעצם במקום לייצר חומרים חדשים, אנחנו משתמשים בחומרים שכבר משומשים, ובעצם במקום שהם יהפכו לזבל, אנחנו הופכים אותם לבתים.
יפה. רגע, עכשיו, שנייה. תודה. אנחנו כבר הגעת כאילו לבא שנקרא לסוף כמעט. אבל בוא, אתה יודע,
זה
לא טריוויאלי בתים עם מכולות, נכון? אני בטוח ש-99% מהמאזינים שלנו, אוקיי, והצופים, אוקיי, גרים בבית רגיל עם בלוקים, איך בכלל הגעת לרעיון הזה של לבנות בתים עם מכולות? אני יכול להגיד שאני דלוק לזה כבר המון 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 זמן, ככה גם הגעתי אליך, אני רואה ביוטיוב הרבה סרטונים על ככה בתים עם מכולות וכל מיני... אז איך אתה הגעת לזה?
טוב, בתור מי שסיים לימודים ורצה להתחיל לתכנן בתים, וגם כבר התחיל לתכנן בתים, הבנתי שהשוק די צפוף באדריכלות. כלומר, אתה צריך להביא ערך מיוחד, או להיות מאוד זול, כדי בעצם לתפוס פרויקטים. כלומר, מה ההבדל ביני לבין מתכנן אחר? שנינו בערך מציגים את אותה...
כן.
אז עצרתי רגע, חשבתי מה אני אוהב באמת, ומה חשוב לי באמת לתכנן בתים. וגיליתי שמאוד חשוב לי העניין הירוק של מחזור, וגיליתי שמאוד קוסם לי משהו שהוא נראה אחר, שיש לו אמירה, כלומר שהוא לא משהו רגיל, כדי באמת לפתח נישה שבה גם יהיה לי יותר עבודה, וגם אני אוכל להציע משהו חדש לשוק.
כן.
ואז הייתה לי איזו תקופה כזאת שהרהרתי בנושא, בהתחלה התחלתי לבדוק, ואז קצת נרתעתי מזה, ואז חזרתי שוב לבדוק את זה.
מה הרתיעה אותך? איפה היה הנקודה הזאת של הרתיעה?
האמת שקצת פחדתי, כי זה היה לגמרי חדש. לא היה לי משהו שאני יכול להתבסס עליו, אוקיי? הלכתי, חקרתי קצת את השוק ומה בנו. מקונטיינרים באותה תקופה בארץ, וגיליתי שלא עשו הרבה. זה כן היה נפוץ. בדרך כלל
משרדי מחירות של קבלנים.
נכון, זה כן היה נפוץ בכיוון הזה של משרדי מחירות, של לא רק משרדי מחירות, גם משרדי ניהול של פרויקטים, שם יושב המנהל פרויקט, ובאים לעשות שם פגישות כזה בתוך אתרי בנייה. אבל הרבה מעבר לזה לא מצאתי בשוק הישראלי, והחלטתי שאני רוצה ללמוד את זה ולנסות באמת... להיכנס לזה. התעניינות הייתה. מההתחלה היו הרבה אנשים כמוך שחיפשו דווקא מישהו שכן ייקח אותם לתוך העולם הזה של בנייה ממכולות. פרויקט ראשון מן הסתם היה מורכב ולמדתי ממנו הרבה. וההמשך כבר הדברים התפתחו לכיוונים יותר רציניים.
בוא נדבר על הפרויקט הראשון.
כן.
מה? איך הוא התגלגל?
פרויקט בית מכולות ראשון שבהתחלה, כמו שהדרך הכי חשבתי איך אני מתחיל את הגלגל הזה, אז עשיתי הדמיות, אוקיי, של בתי מכולות בכל מיני גדלים שמתאימים לשוק הישראלי, והתחלתי ככה לפרסם את ההדמיות.
כן.
ואז הגיע לקוח ראשון, והצגתי בפניו את העניין שזה הכל טרי, ושהוא צריך להיות אמיץ, ושהוא צריך מאוד לרצות את זה כדי באמת ללכת על זה, כי אין לי דברים להראות לו. ראשון, ראשוני. הוא היה, המשפחה שהייתה עם מספיק אומץ כדי ללכת על זה. נכנסנו לסיפור הזה כשהכל די גלוי ופתוח לגבי ניסיון, לגבי פרויקטים קודמים שאין אותם למעשה. וככה יצרנו את הפרויקט הראשון, ממנו גדלנו ולמדנו הרבה.
תשמע, יש יתרונות וחסרונות בלהיות ראשון. אני יודע, המשקיע הראשון שאלינו הגיע, הוא אמר לי, תשמע, אני ידעתי שאתה תיתן לי את 100% והכל, והוא צדק. לא ש... אוקיי, אחר כך אנחנו משתפרים, אנחנו מגיעים עם הרבה יותר ידע וניסיון, אבל כן, זה גם דורש אומץ מצדך, אתה יודע, לשים את זה על השולחן ולהגיד, שמע, אתם פרויקט ראשון שלי.
פרויקט ראשון, כן.
איזה קשיים היו שם?
מאיזה... מה זאת אומרת?
לא יודע, נניח כל העניין של קבלת היתרים לבנייה כזאת, איך בכלל, אתה יודע...
אני בדקתי את העניין והבנתי שמדובר בקונסטרוקציה שהיא בסך הכל מפלדה. אוקיי? עם מדידה. הלכתי לפי הספר.
אוקיי.
כמו שצריך, לעמוד בכל הדרישות של התקנים. זה היה הרבה עבודה מצידי, וגם איכשהו... יש לי מין חשיבה כזאת שמכירה חוקים. יודעת איך להתאים את הדברים לתוך ההגדרות החוקיות שכבר קיימות.
להכניס את זה לתוך המסגרת.
לתוך הקופסאות והמסגרות שכבר קיימות ברשויות. ואני עשיתי וי על כל הסעיפים. וזה עבר.
כן. כאילו מקבלים את זה בסדר?
מקבלים את זה לגמרי, בגלל שזה, לצורך העניין, בפני הרשויות, זה בנייה קלה לכל דבר, בעניין מפלדה.
כן.
כן.
אוקיי, אתה יודע, אחד החששות שעולות בדרך כלל, אוקיי, שמדברים על בתים עם מכולות, זה עניין של מזג האוויר, שאוקיי, בקיץ מאוד חם, בחורף מאוד קר, לך תקרר, לך תחמם. אוקיי, איך מתמודדים עם
כן, עם זאת השאלה, גביר. באמת השאלה הראשונה שעולה תמיד כן. מפני, בגלל שזה, המוח שלנו מחבר, הוא רואה פח, פח זה חם, הוא גם צודק.
כן.
אוקיי? עכשיו, אנחנו נמצאים בשנת 2023, הטכנולוגיה כבר מאוד מאוד מתקדמת, ומה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו מבודדים את הבתים האלה, שמגיעים לרמות בידוד סופר גבוהות, אוקיי? אפשר להגיע לכל רמת בידוד עם מכולה, ויש מספר פתרונות גם איך לקרר את המתכת, אוקיי? שחוטפת, לדוגמה, מתכת בכיוון מערב, שחוטפת הרבה שמש.
אוקיי.
אז יש פתרון נחמד שנקרא צבע טרמי, שזאת שכבת צבע שהיא טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, שזה פשוט עוטף את המתכת בשכבה שהיא דרך אגב אקולוגית, שזה ממש נותן לזה כמה מילימטרים שעוטפים, ויש לזה איכויות של...
זה מונע בעצם מהחום לחדור...
זה בעצם מקרר את זה לרמה שהיא פחות או יותר כמו קיר בלוקים או טיח.
וואלה.
כן, ואז בעצם זה מלכתחילה מקרר את המתכת, ועל זה אנחנו מוסיפים שכבת בידוד, שיכולה להיות בדרך כלל זה חיצוני או פנימי, אפשר להיכנס כן. לזה אחר כך, אבל צבע טרמי או חיפוי, ואז שכבת בידוד, ואז בעצם אנחנו מנטרלים לגמרי את העניין של המתכת, וחשוב להבין שבידוד זה לא רק קירות, זה גם רצפה okay. וגם תקרה. כדי לקבל מערך מבודד, אז אנחנו גם דואגים לרצפה מבודדת ולתקרה מבודדת, ואז אנחנו יוצרים בית שכולו מתמודד בצורה מבודדת טובה. Okay.
זה נשמע כאילו שההתמודדות היא בעיקר עם חום או שגם קור?
בגלל שאנחנו בישראל. כן. אבל בעיקרון בידוד הוא מתאים לחום ולקור, הוא יודע לבודד את הבחוץ מהבפנים. כן. אוקיי? אז אם אני מחמם, לשמור על החום. אם אני מקרר, לשמור על הקור ושלא, ושהמעטפת תהיה כזאת שהיא גם יודעת לא להתחמם יותר מדי או לא להתקרר יותר מדי, כי זה באותו...
כן. בוא נגיד ככה, מה מייחד את הבנייה באמת ממכולות, לעומת לבנות עכשיו בית מבלוקים?
קודם כל צריך להתחשב בזה שזה בנייה מודולרית. יש לנו, לשנייה אקח את זה, יש לנו מודול,
כן.
אנחנו מחברים כאלה לצורך אוקיי. העניין, מתייחסים לפרופורציות של הדבר הזה כשאנחנו
כן,
מתכננים את הבית.
כן. ממש כמו ששיחקנו לגו.
נכון, ואין הרבה שיטות בנייה שהן מודולריות לצורך העניין, אבל בגלל שהקונטיינר הוא כבר גוף,
כן.
אז אנחנו מחברים אותו ומצרפים מספר קונטיינרים, אז קודם כל, ברמת התכנון, אנחנו מתייחסים לזה אחרת.
יש לך להניח דוגמאות שאתה לוקח קונטיינרים, אוקיי, ומשחק איתם מבחינת הצורה, כאילו?
אז זה, בתהליך התכנון אנחנו כן משחקים, קודם כל עם... עם קונטיינרים, יש כל מיני וריאציות של איך מסתכלים על זה, כי אפשר לשים שני קונטיינרים במרחק ומעליהם לסגור גג, ואז אנחנו מקבלים חלל אחד גדול. אפשר לחבר קונטיינרים צמודים, אפשר לעלות לקומות, אוקיי? אפשר לתכנן את זה בצורה של חטא, או ריבוע, עם פטיו באמצע, או אין ספור משחקים. אני אומר, זה מודולרי, זה לא בהכרח, זה לא בהכרח חיסרון, אוקיי? זה פותח מאוד את הדמיון במסגרת מסוימת.
כן.
ודווקא זה מעשיר את היצירתיות, ואפשר לעשות דברים מטורפים מהקופסאות האלה, מהמודולים המלבניים האלה.
ראיתי אצלך בערוץ היוטיוב, אתם מוזמנים גם לחפש ולעקוב. ככה, יש לו שם הרבה סרטונים שהוא מראה איך הוא עושה. ראיתי שאחד הסרטונים ככה, העמדתם את המחולה ועשיתם שם פיר של מדרגות. אוקיי, מאוד מעניין, כל מיני של, כאילו, הוצאה כזה של המחולה בשביל ליצור מכמו מרפסת כזאת. זה דברים שהם באמת, מבחינה אדריכלית אפילו, הם מאוד מעניינים.
וזה מה שבעצם בדיוק הדבר שאני מדבר עליו, שכביכול המודולריות הזאת היא פותחת אפשרויות שלא תמיד היית חושב עליהם שאתה מתכנן משהו שהוא לא. כי פה יש את הקופסה הזאת, אז אתה אומר, בואי, תחף אותה קצת קדימה, יהיה לי פה גג, יהיה לי כאן מרפסת, אני יכול להעמיד את זה ב-90 מעלות, אז זה כן מאוד פותח את היצירתיות דווקא. ואפשר לעשות דברים מהממים.
זה על פניו נראה, אתה יודע, כאילו הביאו לך קופסה. אבל עכשיו אתה צריך לחשוב מחוץ לקופסה, וזה היופי, זאת אומרת, להשתמש במשהו שהוא כביכול מוגבל מבחינת הגודל והמידות שלו, אבל הוא כאילו אפשר להגיד, הוא כמעט אין סופי מבחינת היצירתיות.
אמת, פשוט יכול להוביל לאלה אין סוף, איך שאומרים.
כן, איך הגיבו אבל, אתה יודע, חברים, סביבה, שבאת, אני חושב שבן אדם שאומר שהוא הולך לבנות בית, אומר לו שהוא משוגע.
לגמרי.
שהולך לבנות בית במחולות, אז מה, זה מטורף? כאילו, איך...
הדרך לא פשוטה. תמיד, הסובבים תמיד מרימים גבה.
כן.
אבל צריך, כמו שאמרתי בהתחלה, מאוד לאהוב את זה ולהתחבר את זה, שזה כביכול החלום שלך לבנות כזה בית. אז הכל, מוצאים את הפתרונות החיוביים לכל האתגרים, אוקיי? טכנית, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. אין עניין של לפחד מזה, זה רק לאהוב את זה.
כן. אז מה עכשיו עוצר את זה, אתה יודע, מלהתפוצץ?
זה, כמו שאמרתי קודם, זה נישה. אני לא בטוח שזה שיטת בנייה שיכולה להיות במסות מטורפות ולהחליף, בוא נגיד, את שיטת הבנייה מבלוקים, כי יש הרבה משתנים או אלמנטים בבנייה מחולות שצריך לאהוב אותם, כדי באמת לבנות עם זה גם חסכוני.
אוקיי.
אוקיי? צריך לראות מחולה. צריך לראות מחולה, כי לצורך העניין, אם אני משאיר את המחולה הזאת חשופה ורק צובע אותה, אז אני חוסך הרבה כסף בגמר של הבית, אוקיי? אם אני משאיר את התקרות בתוך הקונטיינר עם חשופות, שאני יכול לראות אותן, אני חוסך תקרות, אוקיי? אז צריך להבין שהמשתנים, שהעניין הזה של לבנות בית מקונטיינרים, הוא מכיל בתוכו את זה שאני גם אוהב קונטיינרים. כי אם אני רוצה שזה יראה בית רגיל, שלא יראו שזה קונטיינרים, אז הייתי אומר לאנשים שאני מכבד אותם מאוד, יש עוד דרכים לבנות בתים.
נכון, זאת אומרת לראות את כל הכימורים האלה שיש בקונטיינרים.
חלק מהעניין, חלק מהעניין.
והכל. מבחינת עלויות זה יש איזה, זאת אומרת, זה הוזלה שהיא משמעותית?
אפשר לחסוך עם זה בצורה די משמעותית, אבל כמו שאמרתי קודם, זה תלוי גם בתכנון פשוט וגם בלחשוף את המחולות.
אוקיי. ואני מנסה, אתה יודע, לראות כאילו בגוש דן וכאלה, אני קשה לי למי שנראה...
רואים, יש גם בגוש דן פרויקטים עם מחולות. בכל מקום אפשר לבנות עם זה.
מה מניע מישהו בגוש דן לבנות כאילו דווקא...
בעיקר בגלל שהוא אוהב את זה. וגם יש עניין שגם בבנייה מקונטיינרים, אם אתה איש שאתה עובד עם הידיים, אתה יכול לעשות מלא לבד. כי יש לך כבר את הקופסה. אוקיי?
אוקיי.
אם אתה, גם אני מפנה את זה לצופים, אם אתם כאלה שעושים בעצמם, אז בבתים מהסוג הזה יש הרבה שאפשר לעשות בעצמכם.
כן?
כן.
ומה, בוא נגיד ככה, עכשיו בן אדם בא, מקשיב לנו, נתקל ביוטיוב שלך, והכל נדלק על הרעיון, אוקיי? מה, מאיפה הוא מתחיל בכלל את המסע הזה?
הייתי אומר שאת המסע הזה מתחילים שיש מגרש שהוא מתאים למגורים, שאפשר להתחיל לתכנן עליו. ואז בעצם פונים אליי, אנחנו עושים פגישה ראשונית, מבינים את התמונה, אני אומר את מה שיש לי להגיד נוכח הסיטואציה.
כן.
ומשם מתחילים תהליכים של, של תכנון, היתרי בנייה, מפרטים, תוכניות לביצוע, ואז אפשר גם לבנות את זה.
כמה זמן לוקח לבנות בית כזה?
זמן ממוצע, אני אגיד את השיא שלנו לבנייה של בית, ואני אגיד את הזמן הממוצע, וכמובן שזה תלוי בהרבה משתנים, כן?
כן.
זמן ממוצע לבנייה של בית בגודל סטנדרטי, 150-160 מטר כזה, זה חצי שנה. השיא שלנו היה גם 3 חודשים.
וואו, חצי שנה זה...
חצי שנה זה כבר מעולה.
זה כמעט חצי מהזמן, הייתי אומר.
כן, הייתי אומר גם שנחמד לחשוב על זה גם במונחים של בנייה שכמעט ואין בפסולת, אז חוסכים גם עלויות של פינוי פסולת. זמן קצר, אז זה הרבה פחות זמן שיש אנשים בשטח ובעצם עבודה שמתבצעת סביב הפרויקט. אז כל המשתנים האלה ביחד, שמסתכלים על זה, זה גם עניין שצריך לספור אותו. כי אם אתה מחויב לבית אחר ולוקח לך 2 לבנות, ואתה בינתיים משלם גם על משכנתא וגם על שכירות, אז זה גם דברים שלא מכניסים אותם לחישוב של החיסכון של הבית, אבל לבנות מהר זה משפר.
זמן זה בסוף זמן שווה כסף, אין מה לעשות, זאת אומרת. אז עוד פעם ככה, מבחינת עלויות, זאת אומרת, מה ההבדל? עכשיו לבנות בית 160 מטר, בלוקים, עולה איקס כסף. כמה פחות יעלה עכשיו לבנות בית ממחולות?
הייתי אומר שבעיקר אנחנו חוסרים בקונסטרוקציה ובגמרים.
אוקיי.
הייתי מסווג את האחוזי חיסכון האלה, שזה נע בין 10%, זה יכול להגיע גם ל-30%, אם אנחנו מתכננים פשוט. וחושפים את המחולות ואוהבים את הסיפור ויודעים גם, אני תמיד מדריך את הלקוחות ואומר להם מה האלמנטים היותר יקרים ומה יותר פשוט ויותר מהיר לבנות.
אז זה נשמע, בוא נניח חיסכון של 10% עכשיו באדם שמאזין לנו, שצופה, בסדר, זה לא עכשיו, זה נניח עולה לי 2 מיליון, אז חסכתי 200,000 שקל.
200,000 זה יפה קודם כל.
בסדר, זה יפה מאוד, ברור.
זה יפה מאוד.
אבל אתה יודע, בראש אנשים חושבים, אוקיי, וואלה, אולי זה חצי מחיר, מה זה שווה באמת?
זהו, אני אשים את הנקודה הזאת ואני אעביר אותה. צריך לשים לב שכשבונים בית, היסודות והממד והחשמל והאינסטלציה, אוקיי, והריצופים, והכלים סניטריים, בסך הכל כל הדברים האלה עולים אותו דבר, אנחנו יכולים לחסוך פה בקונסטרוקציה, ואנחנו יכולים לחסוך בגמרים, שזה הגמר החיצוני, אם זה טיח, אם זה תקרות, ועוד כל מיני אלמנטים שאנחנו יכולים גם לחסוך בהם, אבל בסוף, וואה, זה בית בית, זה לא איזה, זה משהו קבוע, זה משהו שאתה יכול לגור בו 100 שנה, גם הוא מאוד מאוד חזק, הוא מאוד עמיד, גם בתזוזות, גם ברעידות אדמה, יש לו הרבה יתרונות, הוא מבודד מעולה, הוא יודע להתמודד עם מים בצורה מושלמת, אבל אני אומר, הוא מתאים לאנשים שאוהבים אותו, שהם באים ממקום של, אוקיי, יש לי פה הזדמנות שאני יכול גם לחסוך כסף, אבל מצד שני, גם להבין שזה בית לכל דבר בעניין.
כן, שמחפשים את המשהו באמת המיוחד. אני חושב שאפילו לחסוך כסף כאן זה לא אישו העיקרי, כמו
בגלל זה גם
הבית המאוד מיוחד הזה שלא רואים כל יום.
כן. התחלתי עם זה שהוא הכי אקולוגי שיכול להיות.
כן.
שהוא מהיר, שיש לו הרבה יתרונות. יש לו גם יתרון של חיסכון, אבל כמו שאמרת קודם, זה לא 50%.
כן. זה לא הפתרון למשבר הדיור.
אמרתי, זה פתרון לאנשים, וזה פתרון בנייה שהוא מאוד טוב לאנשים שאוהבים אותו, אבל יש לו גם אמירה. אז אני לא חושב שהוא יחליף את הבלוקים והבטונים אי פעם, אבל הוא יכול להיות אחלה נישה.
כן. נראה לי שבחול, באירופה ובארצות הברית, יש הרבה יותר מודעות דווקא לבנייה הזאת, או שזה פשוט סתם היוטיוב
לפי דעתי ביוטיוב, היוטיוב אוהב את זה, זה רעיון שהוא מגניב, הוא מצטלם נהדר.
מדהים.
בכל התהליך של הבנייה, שאתה מביא את הקונטיינרים עם הנוף, האפקט הזה שביום אחד יסודות וממד, אתה פתאום רואה את הבית, זה מדהים, זה וואו, זה, זה... יש משהו שנכנס לתודעה של האנשים עם, עם כל התהליך הזה, שהוא פשוט מגניב אנשים. כן. זה ממש, זה תפורה נהדרת. כן.
ובדרך כלל, אפרופו תפורה, לרוב, זה לפחות, אתה יודע, בארצות הברית, או מה שאני רואה ביוטיוב, זה נמצא בכל מיני יערות כאלה, כל המקומות שאתה אומר, בוא נע... גם עם אוהל זה גן עדן כאן, כאילו, ולשים כאן פתאום לבנות בית שהוא גם אקולוגי, אוקיי, ממחולות ובקול, זה פשוט מדהים.
ושים לב שיש הרבה סרטוני יוטיוב, שיש הרבה אנשים שבונים הרבה מהבית בעצמם.
נכון.
כי זה הזדמנות מעולה לאנשים עם ידיים טובות, תעוף על זה.
אם מישהו עכשיו רוצה באמת לבנות את זה ככה לבד, הדלקת אותו, הוא אמר, וואי, אני חייב כזה, אבל אני רוצה לבד למה... אשתי קנתה לי מקדחה ומבריגה, מה...
אני אומר שאם יש ידע, ויש הרבה אנשים שהם ביום יום שלהם כן בונים מלא דברים, הם יודעים לרתך, והם יודעים לחתוך, והם יודעים לחבר דברים, ויש גם הרבה שהם במקצוע שלהם עושים שיפוצים וכאלה, ובונים את הבית שלהם, אז לאנשים כאלה, זה וואו.
מה, לאיזה אתגר הם צריכים לצפות?
מה, שהולכים לבנות את הבית?
כן.
יש מלא אתגרים בבנייה של בתים.
מה?
קודם כל...
של בתים כן, עכשיו של מחולות, אתה
מחולות.
יודע,
אני... תשמע, הבית עם מחולות, אם אחד כמוני מתכנן אותו ומלווה, זה הרבה יותר קל מלבנות בית רגיל.
ברור. אתה יודע, זה כמו שמשקיע ילך לקנות דירה okay. לבד, סבבה, לבד, הוא יקנה, אוקיי, יקנה דירה, ישקיע לבד, ייקח לו יותר זמן, אוקיי, לא טעות בדרך, אין מה לעשות, בסוף okay. מגיעים אלינו לקיצור דרך.
נכון. אז קודם כל, ביחס לבית רגיל, זה הרבה יותר קל ומהיר לבנות את הבית הזה. מה שכן, יש את כל האתגרים של לבנות בית. זה קודם כל לקחת אנשי מקצוע שאפשר לסמוך עליהם, שמתמחרים את הבית נכון, שיש פיקוח, שרואים שהכל מדויק לפי התוכניות, שעובדים אנשי מקצוע, מודדים, שהכל יוצא טוב, יושב טוב. ובונים את הבית, איך שאומרים, כמו שצריך.
כן.
אוקיי? לא חסר בארץ כל מיני קבלנים. יושיבו
את המחולה פלס, ולא פתאום כן. אתה מגלה...
לא חסר בארץ כל מיני קבלנים שמפקששים תוך כדי, שעושים טעויות. אז קודם כל, התהליך של לבנות בית, הייתי אומר לצופים ולמאזינים, שחשוב ללכת עם אנשי מקצוע, שיש להם, איך שאומרים, קבלות. שראינו פרויקטים שלהם, שהם יודעים להחזיק את הדבר הזה לכל אורך הדרך, שהם תמחרים את זה נכון.
כן.
כן.
זאת אומרת, גם לעשות איזה סקר שוק ככה ולהבין.
כן, כן, בהחלט.
יש כאילו מקומות ללמוד קצת דברים כאלה? יש לכם איזה קהילה, משהו?
אפשר ללמוד הרבה מהיוטיוב שלי, אבל הייתי אומר שבשביל זה יש אנשי מקצוע.
כן.
כי זה לא שאתה יכול ללמוד ברשת ואחר כך לבנות לעצמך את הבא.
לא, לא, לאו דווקא, אבל אני חושב בגישה שלי הרבה פעמים שבן אדם מגיע עם ידע, גם לבעל מקצוע, אז הוא גם יודע לשאול את השאלות הנכונות. הוא יודע על מה לשים כן את הדגש ואת התשומת לב שלו. לפעמים הוא גם הוא מגיע עם איזה ויז'ן משל עצמו, הוא אומר, שמה, ראיתי וחקרתי והבנתי ככה וככה, אוקיי? בוא...
הייתי אומר גם לאנשים קצת להיזהר מעודף אינפורמציה, כי אחרי הכל אנחנו לומדים שנים,
כן.
ויש לנו ניסיון של עשרות, איש מקצוע טוב יכול גם שיש לו, שהוא ותיק, יכול להיות לו גם עשרות של שנים של ניסיון, אז לא הייתי מזלזל בידע של איש מקצוע, לפעמים אני אתקל בזה הרבה, בגלל זה אני גם אומר את זה, הייתי כן. אומר שזה טוב ללמוד, להבין, כן, אבל לא לחשוב שאתה יכול להחליף את האיש מקצוע, כן, כי אתה זה... גם, זה על אחריותך, איך שאומרים.
נכון, זה התרבות לפעמים הישראלית, נכון. שאתה יודע, אני יודע יותר טוב, לא משנה שעכשיו אתה, אוקיי, עושה את זה כבר 10 שנים והכל, ואני רק לפני חודש נכנסתי לאיזה קבוצת פייסבוק, בסדר? זאת אומרת, אין מה לעשות, לקילומטרה שלנו, לידע, לניסיון, לטעויות שאנחנו עושים גם בדרך, יש משמעות, זאת אומרת, אנחנו הופכים להיות טובים מתוך זה שצעדנו וניסינו ולא מצליחו יותר, מצליחו פחות, אוקיי? אבל ככה אנחנו נעשים טובים יותר ומשתפרים. אז זה ללא ספק, אבל עוד פעם, צריכים באמת להגיע כאילו, אני אומר, אל תגיעו שאתם לא מבינים כלום, גם אליי, תשבו, תקראו, תבינו.
תמיד טוב ללמוד ולחקור, אבל גם להיות פתוחים לדעה ולהיצעה של אנשי מקצוע שעושים את זה ביום יום. אוקיי? וגם אני אומר ללקוחות, לכו על בטוח, תביאו מפקח בנייה טוב, לנו, שאנחנו מתכננים פרויקט, גם יש לנו את הזרוע שיכולה לבנות אותו, אז עדיף באמת לעשות את הכל כבר בחבילה אחת. אני אומר לאנשים, אתה משלם את הכסף, אתה יכול גם לנוח, תן לאנשי מקצוע.
כן.
תפור לך את הבית כמו שצריך.
תן לנו לעבוד בשבילך, מה שנקרא.
כן, אתה תבוא, תראה, תתרשם, תבוא עם חיוך. כי בדרך כלל גם אנשים שמנהלים לעצמם את הפרויקט, והם לא יודעים מה הם עושים, לא בטוח שהם עושים טוב לעצמם. כי זה שוק ישראלי, גם יש כל מיני כאלה שמנסים לבדוק איפה הבן אדם לא מספיק ערני, כדי לקחת ולסחוט אותו עוד קצת יותר בתשלומים. וצריך להיות ערניים גם, שאם אתה לא יודע, אז אפשר לעבוד עליך.
נכון. זה דברים שבמיוחד, אתה יודע, בבנייה, שיפוצים, דברים כאלה שזה...
כן.
הרבה ניסיון ולהכיר ולהבין את התמחורים ולהבין מה עושים וכאלה, וכולנו, איך אומרים, התפנחנו בזימבורים של שיפוצניקים, ניסיתי להיות עדין, אבל איך אומרים, כולנו אכלנו את מה שהם שלו, אין מה לעשות, אבל לאט לאט אתה מבין כמה זה עולה, כמה זה עולה, אתה כבר יודע איך לדבר איתם, איך להתנהל, הם כבר מבינים, איך אומרים, שאתה לא פרייר, והם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, ובסדר, זה חלק מהיתרונות, ואני חושב שזה לפעמים חוסך לא רק הרבה כסף, אלא בעיקר המון 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 כאב ראש, זאת אומרת, כי מישהו עכשיו הוא עובד, אוקיי, הוא לא יודע מה, באיזה חברת סטארט-אפ, הוא בכלל כל עבודה, מה לעשות, אוקיי, 9 to 5, זה דורש זמן, אין את הזמן הזה, אוקיי, להתעסק בשעות הפעילות של הקבלנים.
לפעמים הכאב ראש והמועקה שזה יוצר, עדיף לשלם עוד כמה שקלים ולהיות רגוע.
כן, המתח בבית, המתח.
זה, תשמע, זה אמנם כסף, אבל לבנות בית זה חלום, זה חסכונות, זה יחסים, זה משפחה, זה לא רק בית. הבית הזה הוא יושב על כל מה שבנית כל החיים, כן. על הכל. זה הגשמה של בעצם... אחרי הכל, בעולם שלנו, זה סוג של סמל. אוקיי, הצלחתי, בניתי לעצמי את הבית. יש הרבה דברים שזה יושב עליהם. גם ברגש, גם בהכל.
בעיקר שזה בונים בית פרטי. אני חושב שזה מגיע מתוך מקום של להתאהב קודם כל ברעיון, ושמדובר בבית שבנוי ממחולות, זה בכלל, זה משוגעים לדבר. זה לא, כן. זה לא סתם בא לי לבנות עכשיו בית, אוקיי, זה... אוקיי? זה צריך לבוא עם משהו שהוא אקסטרה.
נכון.
והכל. מה, יש עוד איזה יתרונות ככה שאתה רואה בבנייה עם יכולות?
האמת שהבנייה הזאת היא סופר איכותית, סופר חזקה, מבודדת, עומדת במזג האוויר. העניין הוא שהקונטיינרים האלה נועדו לשוט בים.
כן.
ונועדו להיות בתנועה. וברגע שהופכים אלמנט כזה למשהו סטטי, החוזק שלו בא לידי ביטוי אפילו הרבה יותר, כי הוא תוכנן לעומסים ולתזוזות ולמנופים, וברגע שאתה מניח אותו, אתה עושה לו חיים קלים, תכלס, כן. והוא נועד לעמוד מול קורוזיות, מול מי ים, אוקיי? זה סופר, זה קונסטרוקציה שהיא, שאתה מושיב אותה להיות בית, היא סופר, היא אוכלת את זה בכיף.
היא מדהימה.
ממש.
יפה, יפה.
גם כל ההסתכלות ההנדסית של קונטיינר,
כן.
והוא עובד קצת אחרת, כי הקיר הגלי הזה, אוקיי, הוא גם נושא משקל, והוא גם דופן, אוקיי? עכשיו, בגלל זה כל האלמנטים של המחולה, הקורות והעמודים, הם יחסית מאוד דקים וקטנים, כי הכל ביחד פה יוצר את העומס, הכל נקשר. זה לא מחשבה כמו שאנחנו מכירים, שלא כי אני אשים עמוד רציני ועוד עמוד רציני וקורה רצינית, שיהיה לי שם חטא יצוק, פה זה יותר אלמנטים עדינים שביחד הם יוצרים חוזק, כן. וואו.
אתה אומר, כן. זה כמו טיפה של מים שלבד היא חלשה, אבל הרבה זה כבר יוצר איזה מס.
כל המערך הזה ביחד, של כל כיפוף בפח הגלי הזה, יש לו, כן. מטרה של לשאת משקל. בגלל זה היא קלה מאוד וחזקה מאוד.
בגלל זה עשו את ככה מקופף ולא
כן,
ישר.
אם תיקח נייר,
כן.
תעשה לו כיפול, תנסה למוח אותו, תעשה לו עוד כיפול, תנסה למוח אותו, כל כיפול הוא מתחזק יותר. אז בעצם הגלים האלה מדמים כפלים בנייר, שאתה כן. נגיד מכופף אותו ופותח אותו, אז נייר לך כמו מניפה כזאת, שהיא יותר חזקה.
עכשיו מחבר אותי לקרטונים. אוקיי? שבפנים הרבה פעמים כאילו אם קלפים שכבה אחת,
אתה רואה את הגל הזה.
רואים שיש גלים.
ממש זה.
אוקיי?
ממש זה.
ממש.
ממש. רק בגדול.
רק בגדול. כן. וממתכת.
אמת.
שזה מדהים.
נכון.
בכלל זה כאילו... יש אופי, תחפשו באמת אחר כך ביוטיוב סרטונים, זה בתים עם אופי שהוא מטורף.
מדהים, אם אוהבים את זה,
כן.
זה סוכריה,
כן.
באמת.
זה באמת. מה אחוז הבנייה של בתים כאלה?
קטן, כרגע.
כזה 1% כזה?
כן, משהו כזה, לא בדקתי, אבל
לא, בסדר.
אבל טבעי, תשמע, זה משהו שהוא מצריך אומץ.
מתי, אתה יודע להגיד, כאילו, מתי בנו את הבית הראשון בישראל?
אני שמעתי, יש הרבה שמועות. שמעתי שיש פה בתים שהם קיימים כבר 20-30 שנה.
וואו.
כן. של אנשים שאמרו, שבנו אותם בעצמם, אוקיי? שראו את הפוטנציאל של הדבר הזה ובנו אותם בעצמם.
כן. כמה עולה מחולה?
הייתי אומר שזה שוק שהוא נע, יש תנועות, זה שוק שלם, שבקורונה נגיד שהיה בעיות הספקה, אז הם היו יקרות בטירוף, והם ירדו, ויש גם שנתונים, אז פחות הייתי נכנס, וזה גם לא כל כך עקרוני, כי בסוף המחיר של הקונטיינר הוא רק חלק
כן,
מתוך כל הדבר
שאלה
הזה.
שאלה מסקרנות.
שאלה מסקרנות, אז אני אגיד שבמצב הטוב של השוק, קונטיינר ממוחזר יכול לעלות 6,000, ובמצב של שוק, נגיד שכמו שחווינו בקורונה, זה יכל להגיע גם ל-15. אבל זה...
1,000 שקל.
כן, זה הטווח שאני מכיר. כן. וזה תלוי בתנועה ובשוק ובכמה קונטיינרים. עכשיו דווקא המצב מאוד טוב. כי כביכול השתחררו הפקקים, היו הרבה קונטיינרים שעמדו הרבה זמן בכל מיני מקומות. עכשיו דווקא השוק טוב, המחירים טובים.
כן, אחלה זמן, חברים, יאללה.
כן. זה זמן טוב.
למי שיש פנטזיה לבית יוצא דופן.
בהחלט.
אנחנו עוברים לפינה מאוד מעניינת, אוקיי? שנקראת השאלון המהיר. אני יודע, לא ציפית לזה.
אוקיי?
נכון. נכון, יפה. זה עובד ככה, מאוד פשוט. אני שואל, אתה עונה, אנחנו אומרים, תהיה ספונטני, תשובות מהירות, בסדר? מוכן לשאלה הראשונה?
בהחלט.
תאר לי את עצמך בשלוש מילים.
אוהב... מעיז וחדש.
יפה. מי הוא האדם שהכי השפיע עליך?
הוא אבא שלי.
אבא שלך?
כן.
יפה. משהו כאילו...
לפי דעתי האבא זה...
זה החיים.
המשפחה קודם כל, זה ההשפעה הכי גדולה שיש לחיים.
ספר מומלץ?
ספרי יוגה.
ספרי יוגה?
כן.
יפה. משהו שאתה יכול להמליץ?
אוטוביוגרפיה של יוגי.
של יוגי, כן, כמולה. כן, לפני הנדלן, מה אני אתם? כל אחד וה...
תמיד צריך את המתיחות.
והדרך שלו, והדם שלו.
לשמור על הגוף, לשמור על התודעה, נקייה.
נכון, זה חלק, אתה יודע, ההתפתחות האישית, הרוחנית שלו, המנטלית. זאת אומרת, לעשות את כל זה. אני חושב שגם בלי זה, בלי הגבישות המחשבתית, אוקיי? יוגה אצלך, אצלי זה מדיטציה, זה בסוף אותה שפה. אוקיי, קשה ככה לחשוב באמת בחוץ הקופסה ולהביא איזה חדשנות. אני חושב שלפחות לי זה מאוד עוזר, הדבר הזה. אוקיי, שאלה הבאה. הדבר הראשון שהיית לוקח איתך, להיבודד.
אתה בן שלי.
והדבר האחרון שהיית לוקח איתך להיבודד?
סמארטפון.
מעולה. ההצעה הכי טובה שנתנו לך.
הצעה הכי טובה שנתנו לי, זה ללכת אחרי הלב.
מקסים. איזה תחביב יש לך? חוץ מיוגה, כי כבר גילית עליהם.
לנגן בתור די-ג'י.
וואלה, מגניב. סיבות וכאלה.
אה, שמזמינים, אני לא יודע, די-ג'י, אבל שיש איזה אירוע של חברים.
יפה. איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
פיזית? או איפה בהתפתחות?
בהתפתחות.
בהתפתחות שלי הייתי רוצה לספק לאנשים פתרון בנייה שהוא נגיש, איכותי ושהוא מתאים לכולם.
מקסים. אתה חושב שבעוד 10 שנים יהיו כאן הרבה יותר בתים כאלה?
יהיו יותר, יהיו יותר בטוח. והייתי מאוד מקווה שהאפשרות הזאת תהיה פחות מוזרה, שזה יהיה משהו שהוא, אוקיי, יש בתים עם יכולות, זה משהו שהוא זורם, ושיהיו הרבה יותר אנשי מקצוע שידעו איך לעבוד עם הדבר הזה ולספק את זה גם במחירים טוב.
אתה חווה כאלה בעלי מקצוע שאומרים לך, רגע, תקשיב, אין לי...
אני חווה אנשי מקצוע שלא יודעים איך לגשת לזה, ואז זה נהיה להם מסובך, אוקיי? וסיבוך, הוא גורר אחריו עלויות מיותרות, או... מי שיודע איך לעשות, הוא בא, תופר את זה, הוא לא מפחד. ברגע שזה מגיע ממקום של שאין ביטחון ב-100% על הדבר, אז מן הסתם שזה יכול לגרור תוצאות לא רצויות.
כן, טוב, זה בחיר של התחלה לפעמים.
כן.
אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
וואו. פנטזיה.
הייתי בטוח דווקא איזה דוקו כזה על בדיעה של מחולות.
הייתי רוצה, בוא נגיד שהייתי רוצה שזה יהיה פנטזיה.
תכלס. אוקיי, לאן היית הולך אם היית בלתי נראה? זה קשור לפנטזיה, טוב.
לאן הייתי הולך אם הייתי בלתי נראה? אני מנסה לחשוב כאילו, לא כאילו, אני מנסה לחשוב ממקום של, של להמשיך את הפנטזיה של הסרט, אוקיי?
אוקיי.
של לאיזה מקום הייתי הולך אם הייתי בלתי נראה. הייתי רוצה להיכנס לחדרים כאלה שלוקחים שם החלטות משמעותיות ולהבין קצת מה
קורה לכם הקלעים. מה קורה איתכם שם,
החברים? נוכח המצב של היום.
במיוחד...
אתה שואל אותי היום את השאלה הזאת, אז הייתי מקריב את המשנה הזאת לזה.
אני חושב שגם הייתי שואל עוד 100 אנשים, הם היו עונים את אותה התשובה היום. למרות שדרך אגב, זה אחת מהתשובות הפופולריות. כאילו למי שעוקב, יודע.
אמת.
אוקיי? שברת את התשובה עם הספר, בדרך כלל ממציאים על אבא השיר אבא אני, הבאת כאן שיחוק, איך אומרים? זכית בנקודת בונוס. אוקיי? כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
אני מהיר. 20 דקות, חצי שעה, אם אני רוצה, אני בחוץ.
אתה כבר בחוץ.
מרגע שפתחתי את העיניים.
כל הכבוד, כל הכבוד לאנשים כמוך. מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
זה דבר ספציפי או איזה... הייתי אומר שאני הכי גאה בזה שאני פתוח לנסות. וגם הייתי אומר שיש לי קצת אומץ.
לחלוטין.
כן.
ואני בטוח ש...
אני גאה בנקודות האלה.
כן. להיכנס לנישה כזאת?
אני אוהב לזרוק את עצמי למים.
כן.
אם לא הייתי כזה, אז לא הייתי...
כי מה יש ברגע הזה שאתה זורק את עצמך למים?
קודם כל זה ויתור על מה שאני מכיר, אוקיי? אני אומר, בסדר, יש משהו אחד שאני מכיר, ברגע שאני מדמיין את הקפיצה הזאת למים, אני כביכול משאיר מאחורה את כל הדברים שאני יודע, ואומר, אני מוכן לקפוץ המים שאני לא יודע כלום.
כן.
ולפי דעתי שם זה מקום של באמת אומץ אמיתי כזה, רק בתודעה אפילו, להיות פתוח למקום כזה, שאתה אומר, אני מוכן להתחיל הכל מההתחלה, לדוגמה, סתם, או לעשות משהו שאני לא מכיר, כי הלב שלי אומר לי שזה ההתפתחות, וזה גם תופס את כל הממד הזה של מה זה התפתחות.
נכון.
אוקיי? של להתפתח, זה אומר גם לוותר על דברים שעד היום עשיתי, ועכשיו יש משהו אחר או חדש שאני רוצה לעשות.
יש משפט אוקראיני שאני מאוד מאוד אוהב, גם כתוב אצלנו בפולדרים, שאומר, לעולם לא תוכל לחצות את האוקיינוס עד שלא יהיה לך את האומץ שלא לראות את קו החוף. אז זה בדיוק, זה זרוק את עצמנו רגע. כל פעם אנחנו מתחילים דברים, אנחנו לא יודעים, אף אחד לא מבטיח לנו שזה יצליח, שהכל יהיה בסדר, ש... אוקיי?
אבל החיים. כל תחושת הביטחון שקיימת סביבנו היא אשליה. כי מה בטוח? אין בטוח, אני יכול ללכת היום בבוקר, קמתי סבבה, אני לא יכול לדעת מה יהיה בהמשך היום, לאן זה יוביל אותי. ולחיות את האמת הזאת, של אני לא יודע באמת מה יהיה בסוף היום, אני יכול רק לשער או להסתמך על מה שהיה אתמול.
או לקוות ש...
או לקוות, אבל אף אחד לא מבטיח שבאמת היום הזה יהיה כמו אתמול או כמו היום לפניו.
אני חושב שאנחנו בכלל כאן איזה סיבוב חיים שהוא... נראה לנו ארוך, אוקיי? אנשים מסתכלים 70, 80, 90 שנה, זה נראה כמו נצח, במיוחד שהם צעירים, אוקיי?
נכון.
אבל בסוף זה עובר ככה, אוקיי? זה עובר כאילו, אני מסתכל על עצמי, אני עוד רגע בן 46, זה עובר ברגע, אני אומר, איך הגעתי לזה? בסדר? אני עוד תקוע בגיל 16, אבל... בסדר?
אני חושב שזה די אצל כולם. אני מדבר גם לפעמים עם אנשים, אני קורא מכתבים שאנשים זקנים וזה, כולם מרגישים בפנים ילדים, ולכולם זה עובר מהר. אתה, לא פגשתי מישהו שאומר, וואו, חיים האלה היו כל כך איטיים, עד שהגעתי לגיל 80, אני לא מכיר כאלה.
לא נתקנתי. וכולם היו רוצים לחזור עם השכל של היום, אוקיי, 20 שנה אחורה.
רק רוצים ברדף אחרי להיות צעיר, למצוא את מעיין הנעורים, וזה, אני לא רואה יותר מדי אנשים כזה בצד
האחור. אתה יודע, אני לא בונה על מעיין הנעורים, אוקיי? שימצאו אותו לפחות בסיבוב הזה של החיים שלי, אז אני יותר בונה על הגשמה עצמית ולחיות את החיים מתוך מקום של עשייה ותשוקה.
תסתכל אחורה ותגיד, וואלה, הספקתי ועשיתי, ומימשתי את מה שהכי רציתי, מבחינתי זה הבונוס הכי גדול של החיים.
תראה עם איזה תובנה מטורפת, איזה קלוז'ר לפרק הזה, שזה בכלל...
תראה איפה מתחיל.
וזה התחיל מ... מחולה, ממה שנקרא מקופסה, אוקיי, ואיך יצאנו מהקופסה לאין גבולות, וויתור על הגבולות אפילו, ושאני חושב שזה, לחבר את זה אפילו לפרק, זה באמת, כאילו, לבנות בית במחולה, זה לוותר רגע על הגבולות שאנחנו מכירים, על ארבע קירות מבלוקים, שככה חינכו אותנו. אותו דבר דרך אגב, אני, אוקיי, זה פודקאסט של, בעיקר הרבה פעמים על השקעות נדל"ן, חינכו אותנו הרי, איך אומר זה, לעשות צבא, אוקיי, ללכת אחר כך טיול אחרי צבא, ללמוד, להתחתן, בית, עבודה, אוקיי, לצאת לפנסיה בגיל 67. בסדר? ופתאום אני מגיע, אוקיי, עם איזה מסר אחר של, רגע חברים, בואו תדאגו שנייה גם לעתיד הכלכלי שלכם. סבבה שהלכתם ללמוד, סבבה שעשיתם טיול אחרי צבא, אבל גם תשקיעו קודם כל בעצמכם, בהתפתחות האישית שלכם, תשקיעו בהשכלה הפיננסית ותשקיעו בעתיד הכלכלי שלכם.
באמת.
אוקיי?
וקפצו למים,
מה תפחדו? אל תשאלו מה יהיה והכל, דמיינו מה אתם רוצים שיהיה.
בסוף אני אומר, כשאתה הולך אחרי הלב, אתה לומד מלא דברים בדרך, ואולי זה העניין. של ללמוד את כל הדברים האלה על הדרך. התוצאה הסופית היא כביכול אנחנו עושים את זה בשביל התוצאה הסופית, אבל בסוף, תסתכלו על כל תהליך, תראו את מה שלמדתם נכון. בדרך, זאת המתנה.
בדיוק. שלפעמים גם בסוף זאת המטרה. המטרה, אנחנו חושבים שלקנות דירה להשקעה זה המטרה, או לבנות בית מחולה זה המטרה. זו אולי המטרה גדולה, אבל אם אנחנו לא יוצקים לתוכה איזה משמעות בדרך, אז המטרה הזאת הופכת להיות, תדעו, אוקיי, בניתי בית במחולה. זהו.
אמת.
ובלי הסיפור. שאלה אחרונה, אתה מוכן?
בטח.
יאללה. את מי היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא?
זה צריך להיות מתחום הנדלן או מתחום ה... אולי נעשות פרק.
אני נהניתי.
או לקחת את זה לכיוון של פנטזיה?
בואו נזרוק לי מישהו, מי שקופץ לך על הראש. נזורם איתך.
הייתי אומר לך לנסות, לא. שאלה רצינית.
שאלה רצינית. תשמע, אני חייב להגיד לך שראינו אותי פעם לאיזה פודקאסט, וכאילו שאלו אותי את השאלה הזאת. אני נתקעתי, אני חושב לקח לי איזה דקה ומשהו עד שמצאתי בישהו. עכשיו אני ככה מגבה עליך בינתיים שתחשוב.
כן, אני חושב בשנייה.
אוקיי? זה היה כל כך ארוך המחשבה.
כן.
שאמרתי, בואו נרגע, אני שואל את המרואיינים שלי כל פעם את השאלה הזאת. מסכנים.
אולי, זה מאוד מאוד קשה לי.
אוקיי. אנחנו נראה את יוגי, אבל...
אוקיי. אתה יודע מה כן. תראיין יוגי אחריי.
תראיין יוגי אחריך. מעולה, סגרנו את הפינה. זהו חברים, קודם כל אני מקווה שנהנתם מהפרק, ואם אתם צופים בנו דרך ערוץ היוטיוב ועדיין לא נרשמתם לערוץ, זה בדיוק הזמן ללחוץ על כפתור ההרשמה לערוץ, וגם תלחצו על כפתור הפעמות שתוכלו להישאר מותקנים. אם אתם מאזינים באחד מאפליקציות הפודקאסטים, אז תלחצו על כפתור העוקב, דרגו אותנו גם בחמישה כוכבים, זה עושה טוב גם לי וגם לאלגוריתם, ותכתבו לנו תגובות, יש עכשיו חדש בספוטיפיי, לא יודע אם אתה יודע, אפשר לכתוב תגובות על הפרק, מה אתם חושבים. הייתם בונים בית במחולות, כן או כן? אז זהו, שתפו אותנו, מה דעתכם ככה על הפרק? אנחנו נפגש בפרק הבא של מדברים נדל"ן. תודה רבה, דיב.
תודה רבה.
איזה כיף היה להיות כאן.
תענוג, תודה שבאת.
ביי ביי חברים.